כן. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. שאלה ידועה, למה אמר לו שלושה דברים? גם כשאדם יוצא מהעיר, שאלה מפורסמת. קודם כל עוזב את המשפחה, אחר כך את עירו, ואחר כך את ארצו. וכאן אמר בדיוק להפך. אמר לו, מארצך, ממולדתך ומבית אביך. יש כמה פירושים בזה. אחד הפירושים, ניכנס קצת לזה היום, רבנו הארי כותב, העניין הוא של האדם, האדם, מי זה האדם? זה הנשמה שלו. אבל הנשמה שלו מורכבת, או יותר נכון, האדם מורכב מגוף ונשמה. גוף זה גשמי, בא לחיות את חיי העולם הזה ולקיים מצוות. אנחנו לא נוכל להניח תפילין אם לא נניח אותם ביד ולא נשים אותם בראשנו. וכן עטיפת הטלית, ישיבה בסוכה, כל המצוות כולם. אני צריך את הגוף שהוא יהיה לו חלק בעולם הבא. מתי השכר של הגוף? זה שכר מצוות בעי עלמא. שכר מצוות בעי עלמא דקה, כך כתבה הגמרא בקידושין. עכשיו, האדם מורכב מרוחניות. הרוחניות שלו, יש בה כמה מדרגות. מדרגה הכי פשוטה זה הנפש. והיא, מה יהיה עם החוט הזה, תגיד לי? מה יהיה הסוף? משגע אותי. זה הנפש. היא המדרגה הכי פשוטה. שהיא קשורה לגוף. כך הפסוק אומר, כי הדם הוא הנפש. ביום הכיפורים, כשאדם מתענה, מה כתוב? ועיניתם את נפשותיכם. חטאים שהוא חוטא, זה נטייה של הנפש. ונפש כי תהתה. אף פעם לא תראה שהפסוק באיזשהו מקום יזכיר תואר אחר בחטאים שאדם חוטא. מה זה? יש לו איזה תכונות מסוימות. כל אדם יש לו יצרה שלו, כמו שכתב ספר חרדים, שלכל אדם יש. יש בין אדם למקום, יש בין אדם לחברו. לפעמים יש איזה עבירות מסוימות שהוא נזהר בהן מאוד מאוד, ואילו אחרות הוא עובר עליהם ולא שם להם, או כן שם להם, אבל עובר עליהם. זה הארץ, זה הנפש. וכל אחד חייב ללמוד מוסר, להיות לו יראת השם, עבודת השם, אהבת השם, להידבק בקדוש ברוך הוא כמה שיותר, ולהכניע את יצרו הרע. אז זה עניין ארצי. גם יש לנו עוד כמה ראיות שזה עניין ארצי. ידוע, גמרא אומרת, אווירה דארץ ישראל מחכים. זאת אומרת, גם אם אדם נולד בחוץ לארץ, או תושב חוץ לארץ, עולה לארץ ישראל, יושב בה, אז זוכה שהוא נושם את האוויר של ארץ ישראל, נהיה יותר חכם. עד כדי כך הגמרא אומרת, כשהיה נפטר חכם בארץ ישראל, חכמי בבל היו מספידים אותו הספד גדול. מה היו אומרים עליו? חד מניהו כתרי מינן. חכם אחד של ארץ ישראל שקול כנגד שני החכמים שבחוץ על הארץ. אז זה ארצך. עוד דבר היינו, אנחנו רואים, וכך כתוב גם ברבי אברהם אזולאי, מביא עם זה הרבה בספרו חסד אברהם. שכל ארץ יש לה תכונות מסוימות. לכן תראה, לפעמים יש יוצאי ארץ מסוימת, שהם איזו תכונה משותפת שהיא מיוחדת לאנשי אותה ארץ. וכן, ארץ אחרת יש לה תכונות אחרות. למה? הוא כותב שמפני שהארץ מגדלת סוג כזה של אנשים. לכן זה גם בטבע של הגוף, גם ברפואה זה כך. לדוגמה, אנשים שגרים בארצות הקרות הצפוניות מאריכים ימים יותר, כך כותב רבנו בהי. למה? שם יורד שלגים, וחצי, כל החורף זה שלג. לכן תראה, היום זה קצת השתנה, אבל פעם שגזע היה גזע, תאר לך, כל העדות כמו אלה שיושבי רוסיה, או שוכני בוחרה, קורדיסטן וכולי, כולם היו עובדי אדמה וחזקים, ויש להם עצמות חזקות, מאריכים ימים הרבה. גם הגרוזיה, אותו דבר. היום קוראים לה גיאורגיה. אז ככה אליהם מאריכים ימים יותר. אז יש ארץ שטבע האנשים שנולדים בה וחיים בה, הם, יש להם אריכות ימים ויש לא כל כך. וכן אז זה הדרך, כל מיני הנהגות ועניינים וטבעים ותכונות שהאדם הנולד באותה ארץ יש לו את הנטיות האלה. או לפעמים יש גם השפעה אחרת, כמו רבי סנהדרין מביאה, שארץ בבל, הרי כל התלמוד נכתב בבבל. כמו אומרת שארץ בבל, יש שם חנופה וגם יש שם עין הרע. עין הרע לבבל נחית, אז גם חנופה וגם גסות רוח. היה להם שם אז יותר תקיפות ויותר... אז כל ארץ יש לה איזו תכונה מסוימת, וכמובן בשמיים מתחשבים בכל אדם ואדם בתכונות שיש לו, שהוא נולד איתם. אז זה נקרא ארצך. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תתנתק מהעניינים הארציים, תתקרב יותר לעניינים הרוחניים. אבל מי שהוא היה מסר את נפשו, הוא היה באור כסדים, השליך אותו לתוך האש. מסר נפשו בשביל הקדוש ברוך הוא. זה מארציך. מולדתך זה כנגד החלק היותר רוחני, זה הרוח. מה התפקיד של הרוח? בעיקר דיבור. הרוח הוא יותר יוצא דברן, לכן מי שיש לו רוח מעולה ומבחינה מעלה גדולה מאוד, אז הוא יוצא, כך כותב רבנו ארי גם, דרשן ו... ובלשן, יודע לדבר, יש לו הרבה, האוצר המילים שלו עשיר יותר, הוא יודע איך לשכנע ואיך לדבר, כוחו בפיו. יש הרבה שהם כך. אז זה נקרא מולדתך, כי הוא נולד עם זה, וככה היינו המתרגם, ויהי האדם לנפש חיה, ואהבה אדם לרוח ממללה. הזכרה לנפש היה, זה דיבור, רוח שמדברת. אבל אחר כך יש מעלה עוד יותר גדולה, זוכה לנשמה, אבל לא הכל ביחד בה. זוהר הקדוש כותב, שכשאדם נולד, נולד עם הנפש. אחרי שנתיים שנשלם לו הירחי היניקה, אז הוא מתחיל לדבר ומתחיל ללכת. לכן הוא מתחיל לדבר מגיל שנתיים. פחות משנתיים עדיין הוא מגמגם, יש כאלה ממהרים לדבר, אבל חצאי משפטים, רבעי משפטים, אבל יותר דיבור, יותר מובן, זה בגיל שנתיים ומעלה. זה כבר מתחיל הרוח להיכנס. וזה הולך ונכנס, והולך ועולה, עולה, 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 עד יום הבר מצווה. שאז הוא נכנס לעול המצוות, עליו נאמר, אדוני אמר אליי, בני, אתה, אני היום יליתיך. אומר הזוהר הקדוש, זה יום שהוא נהיה בר מצווה. נכנסת בו נשמה, לפי מדרגתו, אבל לא מושלמת, זה לוקח עוד שנים עד שהיא גדלה והולכת, מתפתחת, והכל לפי כמה שהוא משקיע, ועד גיל 20, ראינו שיש בגמרא גם לגבי מקח וממכר, ולמכור בנכסי אביו, ולמכור בנדלן וכדומה, אז זה כבר שמגיע לגיל 20. פחות מזה, עדיין הוא לא מבושל מספיק. הרמק עליו השלום, בנו משה קורדבירו, בספרו, פרדס רימונים כותב שיש עוד שלב בגיל 26, עוד שלב יותר גבוה בגיל 40, לכן אמרו מה שאמרו במשנה, אחר כך יש בגיל 60 ואחר כך 70. בגיל 70 הוא יותר רגוע, יותר מדבר באיטיות, חושב יותר הרבה פעמים, והדעת שלו זה דעת זקנים, זה דעת יותר בעלת משקל. אז זה הרוח. הנשמה, מתי באה אמרנו? בבר מצווה. אז זה חלק אלוה ממעל. מה התפקיד של הנשמה? לימוד תורה. לכן לגוי אין נשמה. תראה באוניברסיטאות, מה יש להם שם? פקולטה? רק רוח. מדעי הרוח. למה? יכול להיות גאון גדול. במחשבים, ברפואה, בעריכת דין, במשפטים, כל מיני מקצועות חול. אבל זה רק רוח. כמו אנשי הרוח, הם קוראים להם. אנשי הרוח. כן, ייקח אותם הרוח. אבל נשמה זה יש ליהודי שהוא עוסק בתורה לפי גודל ההשקעה שלו בלימוד התורה והידע שלו בלימוד התורה, כך נשמתו הולכת ומתעלה יותר ויותר. עד כדי כך, גמרא אמרה עליו את הפסוק, חוכמת האדם תאיר פניו. יש לנו את זה דוגמה ממרן עליו השלום, כל מי שהכיר אותו. בכל מקום שהיה מופיע, אז כולם היו חרדים ממנו, אפילו אלה שהיו נגדו וכותבים נגדו, והחילונים והשונאים והאויבים שהיו לידו היו משתתקים. מה קרה? יש לו נשמה גבוהה, והיא הנשמה, גם רבנו ארי כותב, היא מקיפה את האדם מבחוץ. אז יש לה כוחות רוחניים חיצוניים שהכל מבחינים בה ורואים. לכן יבוא אדם גדול בתורה, אנחנו ישר חרדים ממנו, רועדים כולנו, פחדים, מתפעלים ממנו מאוד, וזה הסדר. אז אם כן יוצא איפה? מארצך זה הנפש, זה עניינים גשמיים יותר שייכים לגוף. הנפש היא מחוברת באמת עם הגוף, ואחר כך יש לו את הרוח, זה חלק יותר גבוה. אבל היא מקשרת בין הנפש לנשמה, כמו הטלגרף, הטלפון וכדומה. אבל הנשמה חלק אלוה ממעל. מה קורה עם האדם אחר פטירתו לא עליכם? לכן תראו, יש בפטירת האדם שלוש שלבים. שלב ראשון זה שבעה, אחר כך 12 חודש, 30, אחר כך 12 חודש. מה קורה שם? הרב מעבר יבוק כותב, בסיום השבעה מסתלקת הנשמה למעלה. היא עולה ואינה יורדת. אחר כך לוקח לרוח עד שהוא מסתלק ועולה למעלה 30 יום. לכן יש אבלות לא עליכם 30 יום, וכנגד עולמות בריאה, יצירה, עשייה, כל אחד יש לו 10 ספירות, זה 30. אלה 30 ימים שצריך לספור, לא עליכם, לנפטר. הנפש נשארת עדיין פה. והפסוק אומר ביוב, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. מה פירוש? כל עוד והבשר נמצא חי בקבר, זאת אומרת הבשר הוא קיים, אז הנפש עדיין נמצאת שם. היא באה לקבר, נמצאת שם. אחרי 12 חודש, גם היא מסתלקת, אבל נשאר ממנו, כך נקרא בזוהר הקדוש, כיסתא דחיותא. מעט חיות, זה נשאר בו עד תחיית המתים.
ומה זה הבלה לגמרי?
איך? אבל שבתוך החופף על העצמות, ויש חלק שהוא בתוך העצמות. כך כותב רבנו הארי עליו השלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה שאלת? מה? לא, זה דברים בטלים. לא צריך לעשות ב-11, אלא זה מקור בכלל. 11 חודש סך הכל מפסיקים שבוע את הקדיש. שלא יחזיק אותו כרשע. אבל לעניין השלמה זה 12 חודש, גם בזוהר, גם בגברה, אין לזה מקור בכלל. יש כל מיני דמיונות לאנשים, יש כאלה עושים בתשעה חודשים, יש בשישה, יש בשמונה, יש בעשרה, יש כל מיני. לא, זה לא, זה לא, זה לא תופס, בכלל לא. רק זה לא עוזב את המקום שהוא נמצא, הגוף של הנפטר, עד תחיית המתים. זה חייב להישאר. ורבנו יוסף חיים, מי שרוצה יראה בספרו בן איש חיל, זה בסוף בן איש חיל, הוא כתב דרושים, יש שם, הוא כתב לעילוי נשמת אביו שני אליהו. אביו קראו לו רבי אליהו. אז הוא כותב שם שכל הסיבה שאנחנו מתאבלים על הנפטר ומספידים אותו והולכים לקבר, בגלל החלק הזה הרוחני שנשאר על הקבר עד תחיית המתים. והוא נמצא בארץ צייה וצלמוות, פה בעולם התחתון, זה מקום שלא כך, לא נעים לאף אחד להיות שם, אבל זה נגזר מלמעלה. גדול בתורה, אז יש לו, התורה שלו משומרת עליו שם. היא שומרת על ההבלה דגרמה, על הכיסתה דחיותה, על כל מה שיש. אז גדול בתורה זה כל עד תחיית המתים. כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו כל גדולי ישראל לדורותם, עד תחיית המתים. עליהם נאמר, ועד ביתן לך תנחה אותך. איפה זה בעולם הזה? שוכבך תשמור עליך בקבר. אין לזה הגבלה, עד תחיית המתים. והקיצותה היא תשיחיך לתחיית המתים. בפרט אם מזכירים דבריו, דברי תורה בשמו, אז שפתותיו דבות בקבר, כמו שהגמרא ביבמות אומרת. אז זה מעלה גדולה מאוד, שלומד את התורה שלו. למשל, הנה, יבוא מוצאי שבת הקרוב, פטירת רחל אמנו. אדם שרוצה לעשות נחת רוח לרחל אמנו, אז עמי הארץ לא יודעים, קונים נרות, מדליקים נרות. ואנחנו לא, לא בכיכר רבין עכשיו. שותים, סתם, חברת מנורה עושה עליהם כסף. מי שיש לו דעת, פותח מדרשים על רחל אמנו וקורא. יש הרבה מדרשים עליה. פתח מדרש רבה, פרשת ויצא. איך שיעקב הכיר את רחל, איך אחר כך היא הכניסה צרתה לתוך ביתה, מה קרה כשנחרב בית המקדש, אחר כך בפרשת וישלח שהיא נפטרה ונקברה בדרך אפרתה, מה המעלה של רחל אמנו, ועוד יש מלא מאמרים על רחל אמנו, בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. תפתח, תרצה, ספר שפתי צדיקים, יש שם איזה מעט מן המעט מכל מיני מקומות על רחל אמנו. זה הדבר הכי גדול, דבר בעיתו, מה טוב. שאדם קורא ולומד לאילו נשמתה, לכבודה, ולא שהיא צריכה אילו נשמה, אלא יש לה הנאה בזה, ובזה היא תעמוד, תפלל עלינו. הרי כל לילה צועקת על הכל ברמה נשמע, לכן מבכה על בניה, חוץ משנת השמיטה בארץ ישראל, שאין לה, אין את הבכי. אבל בשאר השנים ובשאר הלילות בחוץ על הארץ היא בוכה על בניה. ותראה מה, כמה מאמרים בזוהר יש עליה על רחל, וואה, בלי סוף. אז אדם יכול ללמוד ים של, של קריאה, ללמוד לכבוד רחל אמנו, כל המדרשים וכל המאמרים והמפרשים. פתעת את החומש בראשית עם רב פנינים. היום יש בפרט אלה שיש להם מחשבים, במקום להסתכל בשטויות ובדברים בטלים, יקיש רחל. ויראה מה כתוב על רחל, כמה מדרשים, כמה פירושים, כמה עניינים, אפלה ופלא, פלא פלאים.
בעזרת השם, שיעור מיוחד ביום ראשון.
סליחה?
אמרתי, בעזרת השם, שיעור מיוחד ביום ראשון.
מה אתה אומר? אז חתמת איתי חוזה. טוב. פלל שאני אהיה בריא וחזק, אני אוכל לבוא בעזרת השם. כן. אז האמת, היום הגעתי בניסים, לא האמנתי שיהיה לי כוח, היום הגשתי לא טוב, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח. אמן, 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 תודה, תודה לכם. אז זה בזכותכם, הכל בזכותכם. אז בקיצור, הנשמה, מה אתה אומר?
האם יש עניין
לעלות? מה?
האם יש עניין לעלות לציון?
לעלות לציון? אתה תוכל לעלות לשם בכלל? מי ייתן לך להתקרב לכביש בכלל? תפסיק בה. היא נמצאת בכל מקום, עכשיו דיברנו עליה, היא פה. מה קרה לך? תפתח ספר שפתי צדיקים, מור אבי כותב, רגע לפני שאתה צועק, מור אבי כותב שם, שכך שמע מפי ראש המכוונים בירושלים הרב שאול דואק הכהן, שבכל מקום שעושים לימוד או לומדים ומזכירים איזה צדיק, נשמתו באה לשם, ואפשר לבקש ממנה כאילו הוא בחיים. אתה רוצה יותר מזה. כל חכמי הקבלה כך כתבו, זה פשוט. ספתותיה דובבות בקבר, שאתה מספרים בשבחה של רחל אמנו, היא נמצאת פה, והיא שמחה, אם הבנים שמחה, הללויה. בסדר? טוב. מה אומר כבודו? לקבר מה? מה לעלות? לא הבנתי. אמרתי לך עכשיו, תלמד תורה, זה יותר מאשר לעלות לקבר. מה אתה עושה בקבר? שם אנשים ידחפו אותך, יבלבלו לך את המוח. ואתה רואה נשים וכל זה, תעזוב אותך בחייך. שבבית ותלמד תורה, אין כמו זה. נשמה זה דבר רוחני. עכשיו עוד דבר רבנו ארי חידש, דבר פלא פלאים, מעשה דברי הזוהר. קראנו את זה פרשה שעברה. אלה תולדות נוח נוח, הזוהר אומר שתי מילים. שתי המילים האלה הכל מובן. אמר נוח לאלה, נוח לטטה. מה התכוון רבי שמעון? דברים סתומים. בא רבנו ארי ואומר, תדע, כל דבר רוחני, כשהוא נמצא באיזשהו מקום, והוא מעתיק את מקומו, מה זה מעתיק? כמו שכתוב, העתק משם ההרה. מחליף את המקום, הוא לא, זה לא כמו גוף שאתה תגיד, עכשיו הוא נמצא, אתה נמצא בירושלים, אתה לא נמצא בראש העין. הנשמה יכולה להיות באלף מקומות באותו רגע. למה? היא רוחנית. אז הנשמה היא חלק אלוה ממעל. איפה היא נמצאת? המקור שלה למעלה. היא נחצבה נשמותיהם של צדיקים חצובות מתחת כיסא הכבוד. אז הנשמות של אלה שעובדים את השם, שלומדים תורה, עכשיו אנחנו למשל כאן, יושבים, לומדים תורה. הנשמות שלנו באו מתחת כיסא הכבוד. עכשיו, אתה נמצא כעת בתורה, אתה, גם הנשמה נמצאת גם פה. היא נמצאת גם שמה וגם פה. זה פירוש נוח לאלה, נוח לטטה. אז אדם לומד תורה, נשמתו תהיה, למשל רחל ממנו, יזכירו אותה באותה לילה וישבו ללמדו תורה, אז באולי 10 מיליון מקומות, הנה, מזכירים, בכל 10 מיליון היא נמצאת. קוראים בתורה בשבת, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, מיד אברהם אבינו מגיע. אתה קורא בספר תורה, וכולם מתפעלים על אברהם אבינו, את המעלה שלו. הוא נמצא בכל בית הכנסת ששם מזכירים את אברהם אבינו. בתפילה, מה, למה אתם כל כך נלחם? ויברך דוד את השם, מה כתוב שם? ושמת אנשים. הוא מיד מגיע, איפה שאתה מתפלל. אפילו איזו אישה בודדה נמצאת בבית, מתפלל תחיד. מזכירה, ושמת שמו אברהם, מצאת את לבון, נפניך, ותום הוא כסדים, שמת שמו אברהם. הוא מגיע שם והוא נמצא, והוא שמח שעוד מישהו מזכיר אותו. כן? זה העניין, אז זה רוחני. העולם בעיקרו הוא רוחני, רק מה לעשות? יש יותר מדי גשמיות שהיא אופפת אותנו מבחוץ. אז זה שהוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, הוא לא מדבר רק עם אברהם, כי אברהם צריך את ה... אנחנו, זה מוסר לנו, לצאת מהארציות שלנו. לצאת מהגזעיות שלנו. אל תגיד, אני כך נולדתי, אני, זה הטבע שלי, לא נכון. השם ברא אותך כזה, ואתה יכול להכניע את יצריך. תקרא בספר חובות הלבבות, מה כותב רבנו בחי, אבן פקודה, זכותו תגן עלינו. הנה, עוד צדיק בא לפה עכשיו, רבנו בחי. הוא כותב שהקדוש ברוך הוא ברא אדם כעסן, ואומר לו, תתגבר על הכעס שלך. היצר הרע שלו זה כעס. יש אדם סקרן, אוהב לדעת כל דבר, אומרים ביידיש, מידו יערף אל בידי מן בעדה. יש ביצה, טילה אותה, יש לו 30 תרנגולות. אשתו מביאה לו את אחת הביצים לאכול, אומר לו, איזה תרנגולת הטילה אותה, מה אכפת לך? תרנגולת לבנה, שחורה, אדומה, צהובה, צבעונית, משום מה, אותו טעם, אותו תרנגולת. אז ככה, סקרן, והוא מתגבר על הסקרנות ולומד תורה, שכר שלו פי כמה וכמה. וכן, אז זה הדרך. אדם שאוהב לדבר שיחה בטלה ומתגבר על עצמו, יושב לומד תורה, שכר שלו גדול מאוד. בפרט היום, בדורנו זה, יש הרבה פיתויים, הרבה בזבוז זמן וביטול תורה. לא באתי לקטרק חסו שלום, אצל הגויים. אבל אם אנחנו יושבים, לומדים תורה, האדם מקבל שכר כנגד כולם. אז אני חוזר לנשמה, הנשמה היא חלק אלוה ממעל, זאת אומרת, היא אור של הקדוש ברוך הוא ממש, והיא מורה לאדם, כך כותב רבנו ארי, כמו אבא שמחנך את הילד, וכמו מורה או רב שהוא צריך ללמד את התלמיד. אז למה היא נענשת? האדם חטא, בגלל שלא חינכה אותו מספיק. לכן, כך מובא בספרי תקרא ראשית חוכמה, הוא אומר שהאבא והאימא של הילד, של הבן הזה, אחרי שגדל, הלך לעולמו, בגיל 100, אני יודע בן כמה, אבל היה גולם, עשה איזה אבון, מביאים את אבא ואימא ואת המורים שלו, ואומרים להם, תראו את העונש של הגולם שאתם לא חינכתם אותו, תראה איזה מעשים עשה. אז זה אותו דבר, זה אותו דבר הנשמה. מסכנה, אם אומר הרב, עליו השלום, בעל מעבר יבוק, נשמה לא נכנס לגיהנם, אבל עצם זה שמרחיקים אותה מישיבה של מעלה, על זה שלא חינכה ולא הדריכה את האדם בדרך נכונה, ולא שלחה אותו ללמוד תורה, היא מרוחקת משם. רבי יעקב ברב, עליו השלום, בעל ששמח את מרן לרב, הוא כותב, לפי מספר הפעמים שאדם נעדר מאלימות תורה, כך מספר הפעמים ששם בגן עדן מוציאים אותו בחוץ. הרב. אתה לא מקשיב מה אני מדבר, הרב. אתה תשמע ותזדעזע. מה זה? כל פעם אתה עושה לי ככה. מה אתה סתם? זה סתם הצגה אתה עושה לי. תקשיב. לפי מספר הפעמים שהוא לא מגיע לשיעור תורה, לא מגיע ללמוד תורה, והוא מבטל תורה, כך מספר הפעמים שם מגרשים אותו מגן עדן. וגם באיזה שעה הוא הגיע, גם על זה נדנים אותו. לא יודע, אני, מה שאתה רוצה תעשה, אתה, מה אתה שואל אותי, מה אני המשגיח שלך? כן, כן. יאללה, מה הקשר? סתם, אתה מקשקש עכשיו. בוא נמשיך. אז אם כן, הנשמה היא חלק אלוה ממעל, והיא נקראת ומבית אביך. אבינו שבשמיים, הוא נתן לכל אחד מאיתנו נשמה. מה כתוב אחרי זה? מארצך וכו'. אז זה נשמתו מהירה כשהוא לומד תורה כמו שלמדנו. אחרי זה הפסוק אומר, כן, אז לפי הארץ, כמו שאמרנו, אווירת ארץ ישראל מחכים, והרב חסד אברהם כותב שזה טבע תסר המים נהייתה. שזה טבע המאכלים, התכונות והרפואות וכו'. אחרי זה יש עוד מדרש, מדרש אומר כך, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לטלטל את אברהם אבינו ולהוציא אותו מהארץ שלו, והיה צריך לעבור, ובמדרש, תקרא במדרש פלא פלאים, כל מקום שהיה עובר, היה רואה אותם עובדים עבודה זרה, היה צועק עליהם, מחנך אותם, מדריך אותם, והכל, בכל העולם, הוא רצה שכל העולם יכיר את השם יתברך. אז הגיע. אבל למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לטלטל אותו ולהביא אותו לכאן? אז הוא אומר, רבי ברכיה אומר, למה היה דומה אברהם אבינו? לצלוחית של פרטיון. מה זה צלוחית? זה בקבוק בושם משובח ביותר, מספר אחת בעולם. ויש לו בושם, אבל היה חתום וסגור בכמה אריזות וכמה חותמות. והיה מונח בתוך ארון, והארון נעול, ואף אחד לא מכיר את הצלוחית הזאת ולא נהנה ממנה. מה עושים צלוחית כזאת? תוציא אותה, תפתח את הארון, תוציא את המנעולים שיש שם, תיקח את הצלוחית הזאת, תפתח את כל האריזות שיש עליה, תוציא את הפקק, ואז תראה איזה בושם מתפשט בכל חלל המקום. כך היה אברהם אבינו, דומה לצלוחית של פליטון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. אז הסתובב בעולם, הלך, עבר דרך, משם הוא עלה דרך דמשק, משם לבנון, משם הגיע לארץ ישראל, ואז ויעבור אברהם בארץ, מקום הכנעני וכו', ואז התפרסם בעולם, ואז ידעו את השם יתברך. מה אמר לו? ואסחה לגוי גדול. מה כתבה הגמרא על זה? זה שאומרים אלוהי אברהם. מה זה זה שאומרים? איזה מתנה קיבל פה זה שאומרים אלוהי אברהם? אז המפרשים אומרים, מה זה דומה? אדם שיש לו בן, והבן הזה זה תמיד חכם חשוב, או איש חשוב, נדיב לב, בעל מעשים טובים, כולם משבחים אותו ואוהבים אותו. בא אבא ואומר, אתם רואים את האיש הזה? אני ילדתי אותו, זה הבן שלי, הוא מתפאר בו כל הזמן. אומר המדרש, כך היה הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. הבטיח לו, אתה תהיה כזה גדול, תתפרסם שמך בעולם, שעד שיזכירו אותי, את השם מתברך יזכירו, יגידו אלוהי אברהם. תראה, רבי חיים פלאצ'י כותב שקבלה בידינו מאבותינו, כשאדם נמצא בדרך מקום מסוכן, או נמצא בסכנה, יזכיר שמות אברהם, יצחק, יעקב, ויענו לו בשמיים. כך כותב. לכן תראה, הזקנות של פעם, לא יודע אם הכרת אותם, ככה היו, שהיו בצער או היו מתפללות על משהו, היו אומרים, עננו אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. זו הייתה התפילה שלהם. מבקשים, מזכירים את שמות האבות. הזכרת שמות האבות, אומר רבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, עצם ההזכרה שלהם, זה מעורר רחמים בשמיים. מאיפה המקור? מקור במסכת תמיד. המשנה שמה אומרת שהכהנים היה משמרות בכהנים. כל שבוע היה מתחלף משמרת בית אב. יש בית אב שהיו שמה אולי איזה 80-90 כהנים, יש בית אב 120 וכולי, משרתים שבוע מיום ראשון עד יום ראשון הבא. ומתחלפים. ואז היה כהן אחד, היה תורן כל בוקר, היו מעלים אותו לגג של בית המקדש, והיה אומר לו, תסתכל, הכהן שרוצה להקיב קורבן התמיד, אם העיר פני המזרח, אם הרי השמש מאיפה יוצאת, מצד מזרח. אז היה אומר, המשנה אומרת, העיר פני המזרח עד שבחברון. שאת הגמרא, מה הקשר לחברון פה? אומרת הגמרא, כדי שיזכיר זכות אבות. על ידי שהוא אומר, עיר פני המזרח, מוסיף את המילים, עד שבחברון, אז מעורר בשמיים רחמים עלינו, שמזכיר את חברון. מי זה חברון? הירושלמי כותב, תלמוד ירושלמי. למה נקרא שמה חברון? איך קוראים לו בערבית, העיר חברון? חליל. מה זה חליל בערבית? אהוב. הירושלמי מח וידח. הירושלמי אומר, שמפני חבר טוב שהיה לו לקדוש ברוך הוא, זה אברהם אבינו. אז זה אברהם בן חליל. הוא החבר של השם יתברך. אז תראה, הקדוש ברוך הוא היה מתפאר בו. לכן אמר לו, ועשך לגוי גדול, זהו שאומרים, אלוהי אברהם. זה כמה מעלה של הזכרת אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא משתבח בו. כך מובן פרקי דרבי אלעזר. הרבי אלעזר עד גיל 28 היה עם הארץ. אבא שלו עשיר גדול, הורקנוס, היה בלוד. זה לא לוד של היום, זה לוד, זה לא יודע איפה נמצא יותר. יותר נראה שזה יותר לכיוון הים. והייתה לוד, עיר גדולה לאלוהים. והוא הורקנוס היה עשיר גדול. מגדולי העשירים בארץ, אולי גדול העשירים. הורקנוס, יום אחד, בא אליו הבן שלו, רבי אלעזר, אמר לו, אבא, אני רוצה להתחתן, לעשות אישה. בגיל שלי יש הרבה, שיש להם כבר כמה ילדים. אמר לו, אין דבר כזה להתחתן בלי לעבוד. אני רוצה שתעבוד, תראה את אבא שלך עשה מלא כסף, איך עשיתי כסף, זרתי. תרחתי, תרח גם אתה. אמר לו, טוב, אני רוצה גם ללמוד תורה. אמר, כן, תעבוד, יהיה לך מקצוע. אמר, מה אני אעבוד? אמר, יש לי שדות, קח מחר בבוקר את הפרה הזאת, יש שם הפרה חשובה, תיקח את הראש איתה את האדמה. זה לקח, בחיים שלו אף אחד לא ידריך אותו, איך חורשים אדמה. כך מובא בקטע רבי אלעזר. הלך לקח את הפרה, נכנס איתה לאיזה אדמה, והיה שם אדמת טרשים, יש שם סנאים. צריך להיזהר, לא להעביר את הפרה שם. הוא העביר אותה שם, נכנסה הרגל של הפרה, נכנס בתוך הבור הזה, ונתקע עם הסלע. עכשיו הוא חילץ אותה בכוח, קצת דחף אותה, לא יודע מה היה, נשברה רגל פרתו. אמר, וואי, 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 עכשיו יבוא אבא, מה יעשה לי? שברתי לו את הרגל של פרה, ואז לא היה וטרינרים, מה יעשה? עזב את זה איך שזה כך וברח. כך הוא כותב בפרקי דרבי אלעזר, פרק הראשון והשני, תקרא שם, משהו מדהים. והלך ברגל עד ירושלים. יעלו הרים, ירדו בקרות. ולא היה אוכל, הוא רעב בדרך, לקח רגבי אדמה ולעס אותם כדי להשקיט את הרעב שלו. עד שהגיע לירושלים, העיר העתיקה, ושאל איפה הישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. ראה אותו רבן יוחנן בן זכאי, קיבל אותו. לא הזמן, לא השעה, לא התאריך, אין רישום עכשיו, לא היה אז רישום. אין רישום, מקבלים אותו. אמר לו בסדר. קרא לרבי יהושע, אמר לו בוא הנה, בא התלמיד הזה, תיקח אותו אליך, והוא ילון אצלך, אתה תדאג לו מה שהוא צריך, זה כמו הבן שלי, ואני רוצה שהוא ילמד תורה. אמר לו בסדר. אז רבי יהושע מה חשב שרבן גמליאל האכיל אותו, נתן לו לאכול, זה בן שלו אמר. ורבן גמליאל מה חשב שרבי יהושע נותן לו לאכול, והוא תראה כמה צנוע, לא דיבר, לא סיפר, אין לי אוכל. למד תורה אותו היום. בערב פגש אותו רבן יוחנן בן זכאי, צריך לדבר איתו בלימוד, אומר מה שלמד היום. ראה יוצא ריח הרע מפיו. אמר לו, תגיד לי, אתה אכלת? שתק. אמר לו, כמה זמן לא אכלת? מתי יצאת? סיפר לו, לפני 8 ימים יצאתי מהבית, ברחתי מאבא. אמר לו, כשם שיצא ריח רע מפיך, כך יהיה ריח טוב נודף שלך, שמך יהיה מפורסם בכל העולם. כן, קוראים לו רבי אליעזר הגדול. ומיד קרא לרבי יהושע, אמר לו, מה עשית? למה אתה רוצה לו לאכול? אמר, אני חושב שאתה אכלת אותו. אמר לו, אני מיניתי אותך להיות אחראי עליו. אז נתן לו לאכול, אכל, אכל, והתחיל ללמוד, ונהיה כמעיין המתגבר. בערך אותו רבי נוחם בן זכאי, ברכה של רבי נוחם בן זכאי, שבר, עולם ומלואו. הוא לא בערך אותו עשיר, לא בערך אותו תהיה בריא, לא, זה רק תורה. והנה, עברה כמעט שנה, והוא נהיה גדול בתורה. יום אחד, הופקנוס, אבא שלו, לא יודע איפה הבן, זה... הלך, לא היה משטרת ישראל נעדר, או איך זה נקרא, מבוקש, או אני יודע מה. בקיצור, בא אבא שלו עם האחים, עלה לירושלים, אמר, אנחנו נעשה חג בירושלים, אחר כך נלך לרבי נוחם בן זכאי, אני אגיד לו, שהוא מדיר את הבן שלו אליעזר, זה ברח לו מהבית, מדיר אותו מנכסיו. טוב. ישב, התלמידים, שהם אוהבים לדעת כל דבר, ראו, זה הורקנוס, אביו של רבי אליעזר, והאחים שלו הגיעו. אז התחילו להתלחש ביניהם. אמרו לרבי נוחם בן זכאי, כבודו ידע, הרב ידע, שאבא שלו, של רבי אליעזר, והאחים שלו הגיעו. אמר, בסדר, אין בעיה. דחק בו אותו היום, רבי נוחם בן זכאי ורבי אליעזר. אמר לו, היום יש דרשה, אתה תדרוש כל היום, 12 שעות. אמר, לא, אני לא יכול לדבר, אף פעם לא דיברתי בפני ציבור. אמר, לא, אמרתי לך, תדבר. אז עמד והתחיל לדרוש. עכשיו הוא נתן גדל זקן, מי יודע מה היה לו עוד, אולי שם שטריימל גם. והוא התחיל לדרוש ואמר דברים, שלא שמעתם אוזן מעולם. אבא שלו אומר לילדים, תגידו, אולי זה אליעזר? זה יכול להיות אליעזר? נראה לנו, הוא דומה לו, אבל לא יכול להיות. איך הוא נהיה כזה גאון פתאום? הוא סך הכל שנה שעזב את הבית. איך נהיה כזה גאון? מאמתי? מה איך זה יכול להיות? בקיצור, המשיך, דרש כל היום. שגמר, עמד רבי נוחם בן זכאי, שם שתי ידיו על ראשו ואמר, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב, שרבי אליעזר יצא מחלציכם. כך בערך אותו. שמע אביו, אמר, אמר, זה הבן שלי. אמר לו, בוא, בוא, בוא. הוא היה עשיר מפורסם, ידוע. כמו להבדיל, יש היום עשירים בחוץ לארץ. אמר לו, אמר, העבודה נשבע בבית המקדש. אני לא באתי אלא להדיר אותו מנכסיו. היום כל הנכסים שלי נתונים לרבי אליעזר. הוא ידע להעריך תורה כמה שהיה איש עסקים, אבל ידע תורה, ראה מה זה כבוד של תורה, ואז זה אומר, אברהם. זה זכה רבי אליעזר הגדול. אחר כך, מה אמר עוד? אמר, כן, יש גמרא שמה, כן, אחר כך מה היה? לא זוכר, קשה לראות. כן, אומר רבנו חיים פלאצ'י, על המעשה הזה, אומר זה שאנחנו מתפללים כל בוקר. אהבת עולם, אהבתנו, השם אלוקנו, אחר את ישראל וכו'. מה אתה אומר? והאר עינינו בתורתך, דבק לבנו במצוותך, ויחד לבבנו, לא נבוש ולא נקלם לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והקדוש, בטחנו. אומר, אומר לו נבוש, התפלל על זרעו אחריו, גם בניו, בני בניו, הנכדים, בני הנכדים, כל הצאצאים שיהיו טובים ולא יגרמו בושה לאבא בעולם האמת. למה? תראה אברהם אבינו עליו השלום. איזה שמחה יש לו שרואה את בניו ובני בניו, אנחנו כולנו בניו. הוא רואה אותם לומדים תורה, הוא שמח שמחה עצומה. אומר לכן, ידע אדם להתפלל לשם יתברך תמיד. עוד יש גמרא מועד קטן. זה ידוע המעשה, אבל כדאי להזכיר כמה דברים מעניינים. כמו בלילה ראיתי איזה חידוש, אז אמרתי, כדאי לומר אותו. יש במעשה, הגמרא במועד קטן מביאה לדף ט. הגמרא מביאה שם, שהיו אצל רבי שמעון בר יוחאי, היו באים תלמידים ללמוד. אז היו באים, משלימים את הלימוד 5 שנים, 6 שנים, כמה שמסכימים, ואחר כך הולכים לעיר שלהם. באו אליו יום אחד, 2 תלמידים, רבי יונתן בן עמסיי ורבי יהודה בן גרים. יש ויכוח אם זה אותו רבי יהודה בן גרים שהלשין על רבי שמעון, או שזה לא, זה מישהו אחר. סדר הדורות כותב, זה 2 יהודה בן גרים היו. אז באו, למדו אצלו. למדו אצלו, אחרי שהשלימו את לימודם, בערב, אמרו הרב, אנחנו סיימנו את הלימוד, מחר אנחנו נוסעים. באנו להגיד לך שלום, תברך אותנו. ברך אותם, והם ברכו אותו לשלום, ואז הוא. מחרת בבוקר, פללו שחרית. אחרי שחרית, באו אצל רבי שמעון עוד פעם, אמרו לו, אנחנו באנו להיפרד ממך. אמר, אבל הייתם אתמול. אמרו לו, לא, אבל לימדת אותנו שאדם שהיה בעיר ונפרד מרבו, ולילה בעיר, שבבוקר הוא יוצא, צריך עוד. אצל שלמה המלך. שלמה המלך ידוע, מתי הוא סיים את בינם בית המקדש, אה? באיזה תאריך זה היה? כמה? כמה? לפני החודש בדיוק. ח' בתשרי הוא סיים את הבניין של בית המקדש. ועשה משתה 7 ימים. תפתח ספר מלכים ותקרא. הגמרא שואלת, טוב, היה צריך לסיים עוד קביע עורב, לשים מרזבים, אמרו, הכל יסתיים באותו יום. אז עשה 7 ימים ו7 לילות, אכל ומשתה. ואותה השנה אכלו ביום הכיפורים. עם ישראל אכל ביום כיפור. ואחרי זה נגמר חג, בדיוק נגמר 7 ימים של חנוכת בית המקדש, התחיל לתתוו ותשרה שהוא ליל סוכות. אז הפסוק אומר שעשו חג 7 ו7, 14. שאלת הגמרא, למה צריך להגיד 7 ו7, 14? שאכלו ושתו ביום הכיפורים. כסבורים העם שחטאו, אכלו ושתו ביום הכיפורים, הלב שלהם היה קצת מסופק, איך עשינו דבר כזה. מה כתוב שם? יצאה בת קול ואמרה להם, כל מי שישתתף בשמחת בית המקדש, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. לכו לבתיכם לשלום. ואז, מיד ביום השמיני, בשמיני העצרת, באו אצל שלמה המלך וברך אותם. ונפטרו לבתיהם לשלום. מחרת בבוקר, עוד פעם כתוב בפסוק, שהם באו עוד פעם. אמרה הגמרא שם, מכאן לתלמיד שנפטר מרבו, נפרד ממנו, ונשאר עוד גם בלילה, למחרת צריך עוד פעם להיפרד ממנו. שמע רבי שמעון בר יוחאי, אמר לבנו רבי אלעזר, אנשים אלה אנשים של צורה הם, תלמידי חכמים אמיתיים, לא מכל אחד מקבלים ברכה. מקבלים ברכה היום יש כל מיני בבות, מתחזים, יש גם רשעים שהם עושים מעשה תועבה שבתועבות. והם נהיו, היום נהיו מקובלים, עושים עצמם מקובלים, אנשים הולכים עליהם, אחר כך מחטיאים את הרבים, אוי להם ואוי לשברם. ומסכנים אלה שנופלים בידיהם. קיצור הדברים, זה אמר לו, לך יברכו אותך. אז ברכו אותו, ידוע מה עשה. אמרו לו שהתבלבל לשולחן שלו, לא ייפסק הוי הוי מביתו, צעקות. אחר כך אמרו לו, יחרב ביתו, וגם לא יראה שנה חדשה. יצא בוכה רבי מעזר, בא אצל אבא שלו. אמר לו, אתה שלחת אותי לברך, והם קיללו. מה אמרו לך? אז אמר לו, כל כללה, מה לו זה ברכה, זה לא כללה. מה הם אמרו לך? לא ייפסק הו מהבית, אוי שהבן הזה לא אכל היום, אוי שהבן הזה לא לבש סוודר, אוי שהבן הזה לא לקח איתו ארוחה לצהריים, זה אוי. מה זה יבלבל שולחנך? הוא אומר כל הזמן, ילדים קטנים בבית, אתה לא רואה בית, אתה רואה הכל הפוך. ומה זה יחרב ביתו? הוא אומר, מחרב ביתו לא יהיה לו קבר, לא ימות. אמר לו, תיעול ולא תיפוק, תיפוק ולא תיעול, שם עוד רשימה ארוכה. ולתח זה, אמר לו, טוב, שנה חדשה לא הראה, אמר לו, תמות אשתו, וצריך לשאת אישה חדשה. טוב, אז שואלו, למה, המפרשים שואלים, למה הם אמרו לו את זה בדרך של כללה? יגידו לו, ברכה? ישירות ברכה. אז רבנו יוסף חיים, בבן יהוידע, כותב שהם בכוונה אמרו את זה בתורה הפוכה, כדי שהעין הרע לא תשלוט והשטן לא יבוא לקטרג. הוא ישמע שהם קיללו, יגיד יופי, טוב מאוד. אבל הם התכוונו לברך. אז הוא כותב שזה היה הטעם. אחר כך הוא כותב, יש לו עוד איזה פירוש נפלא מאוד, הביאו את זה. אחר כך יש עוד פירוש, הוא כתב, יש מראה, במסרת ראש השנה. הגמרא שם בדף י' א' אומרת, את מספר ימיך המלא, מלמד שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים, מיום ליום ומשנה לשנה. למה משה רבנו נולד בשבעה באדר, שבעה באדר נפטר. אז זה מספר ימיך המלא. שאל רבי יוסף חיים, ראינו הרבה צדיקים שלא מתו ביום דירה של יום הלידה שלהם. אז מה זה? אז מה הם לא צריך? אין הכוונה יום הלידה ממש, אלא יום שבו הושלם המעלה שלו והמדרגה שלו. באותו יום שהצדיק, כמו שאמרנו כעת, בר מצווה מקבל בשביל הנשמה, אבל יש כאלה שזה לוקח לו עוד כמה חודשים, עוד כמה ימים, עד שהוא משלים, אז זה יום שהוא נשלם באותו יום. מעניין שגם רבי יוסף חיים, עכשיו שראיתי את הפירוש הזה בן יהוידע, הוא עצמו היה איתו אותו סיפור. אביו, רבי אליהו חיים, היה חסיד גדול, נפטר בשבעה באלול תפרש י"ט. והשבעה נגמרו בי"ג אלול תפרש י"ט. ידוע שהוא נפטר בדיוק 50 שנה מלאים בתף רש סמך ת' בי"ד ג' אלול. אז רבי ציון חזן עליו השלום היה מדפיס את הספרים שלו, היה שליח שלו פה בארץ. כותב שהוא זכה יותר ממשה. משה הנהיג את ישראל 40 שנה, הוא הנהיג את כל הקהילה שם 50 שנה. כל השנים שהוא היה שם לא היה מחלל שבת אחד, בכל העיר בגדד. אחר כך התחיל השם מרחם. באו הציונים, באו... ועוד כיח נכנס לשם, ועוד שם מרחם. אז זה פירוש נפלא מאוד. זאת אומרת, ממלא שנותיהם של צדיקים בחינת המדרגה והמעלה שיש לו לאדם. זאת אומרת, עוד מה כתוב שם, בילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. בטח כאשר דיבר אליו השם. מלך איתו לוט. מה החידוש? אז מפרשים שהוא הלך, אפילו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ואברכה. הוא הלך בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הוא עשה את זה לשם שמיים. אמר, אני בא לקיים מצוות בוראי שאמר לי לצאת מארצי ומהירי, ועולה לה אפילו לאן הוא הולך, אל הארץ אשר אראך, הוא לא אומר לו איפה. הוא יצא בלי שאלות. לכן כתוב, כאשר דיבר אליו השם, ללמד אותנו שאדם צריך לעבוד את השם לשם שמיים. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה, בצאתו מחרן. למה אמר? יגיד 5 ו-70 שנה. 5 שנים ו-70 שנה. בא לרמוז שהאדם בגיל 5 ו-5 שנים למקרא, ילמד אותו אבא, יכניס אותו לתלמוד תורה, ולא יכניס אותו לכל מיני בתי ספר, השם יצילנו, שולח אותו לממד. אתה יודע איזה מסכנים יש לי, בחורים כותבים לי, איזה צרות הם עוברים בבתי ספר של ממלכתיים, דתיים יענו, איזה דת, אין להם לא דת ולא כלום, ואפילו ממלכתיות אין. שם רחם, מה יוצאים מהם אחר כך? בורים בעמי הרצות, והלוואי בורים בעמי הרצות. נגד הדת, נגד הדת. הנה, תראה את כל הממשלה הזאת. איפה הם למדו כולם? חפש איזה בית ספר למדו. אז תאר לך איזה גזרות קשות ורעות הם גוזרים על עם ישראל. ובין 70 שנה, ומה שנותן בהם 70 שנה שיעסוק בתורה. אומר אברבנאל, עוד דבר, הוא מקשה קושייה נפלאה מאוד. תשמע איזה חידוש, אומר רבנו יצחק אברבנאל, זכותו תגן עלינו. אומר, והיר אבא הארץ, והיד אברהם מצרימה. מה קרה? מה? הלא הוא היה עשיר גדול, הוא מקשה. אברהם אבינו עשיר, הפסוק אומר. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. אז אין לו מלא כסף, מלא זהב. אז מה רעב יכול להשפיע עליו? לך, תקנה אוכל כמה שאתה רוצה, ותאכיל גם אחרים. למה הוא ברח והלך למצרים, וכל הציפור הנורא הזה, שהנה ראה את שרה וכולי וכולי וכולי, ישר יפת מראה עם רינה אחות יד, יוציא כסף, יקנה. אומר אלה, תדע, תשמע איזה דבר הוא כתב. כבר אז היה שמיות, הוא אומר, תדע, כל שרה שיש בעולם, שנהיה רעב, אמר לאשתו, שרה, בואי מהר לברח, נלך למצרים. למה פה יגידו, בגללנו, אנחנו חרדים, בגללנו זה קורה הרעב הזה. אנחנו הבאנו את הרעב. הוא מביא והוא מעריך שמה. והוא כותב שככה היה בכל הארצות. גם הרי אותו עצמו גירש, הוא גורש. יצא עם כל היהודים, 300,000 יהודים, היו מחזיקים את טולדו. זה העיר טוליטולה. שאתה רואה בספרים כתוב טוליטולה, זה טולדו. והם נשבעו שלא יחזרו לשם, טולדנו, טולדנו, אין, אנחנו לא נחזור לפה. אז הוא יצא אברבנאל, המלך התחנן אליו, רשע מרושע אלפונסו, ואשתו איזבלה, איזבל. הם התחננו אליו, תישאר פה, אמר לא, אני איפה שהעם שלי הולך, אני הולך איתם. מאשר תמותי אמות ושם מקבר, אני מאשר תלכי אלך, לא, ולא ויתר. אז הוא אומר זה ככה היה, ומה היה באמת? לפני 700 שנה, זה קצת 200 שנה לפניו, קצת פחות מ-200 לפניו, היה באירופה, זה ידוע, כל אירופה, היה שם מגפה שחורה. ובמגפה השחורה מה היה? התחילו למות אנשים שם. מתו, אתה יודע כמה אנשים? אז, במספרים של אז, זה מספרים אסטרונומיים. 200 מיליון איש מגפה 4 שנים. מה הם אמרו עם מחשמה וזכרם? כנסייה בעיקר, באיטליה ועוד. אמרו שהיהודים הראילו את הבארות. ואז הם שותים מים מהבארות, והבארות האלה הם מביאים להם את המחלות, וזה המגפה. ועלינו על הגויים, מה הרגו בגויים, מה הם לא עשו. קיצור, כל פעם שיש להם איזה בעיה, אומרים מי השם? היהודים, ולא סתם היהודים, החרדים אשמים. אז כל דבר זה החרדים. זאת אומרת, זה לכן אמר אברהם, בואי נראה, לך לשם. עכשיו יש קושיה אחרת. ידוע, הנה ידעתי כי שייפת מראה את, נכון? ככה אמר אברהם אבינו לשרה. איך הוא ידע? אז הגמרא אומרת שהוא הלך, עבר את נחל אל עריש, ואז הוא נזהר במים שלא יחליקו במים, ואז ראה את דמות שרה במים, ואמר לה, עכשיו אני יודע שהאישה יפת מראה, והמצרים האלה הם בעלי תועבות. ואיך אמרה הגמרא? 10 קבים של זנות ירדו לעולם, 9 נטלה אפריקה, ואחד כל העולם כולו. ואפריקה זה מצרים, היא תחילת אפריקה. אמר לה, אם ידעה אחותי עד, ועבורי תבלי בעבורך, והייתה נפשי בגללך, וכו' וכו'. אז קשו כל המפרשים, הרי גמרא קידושין, מפורש בגמרא בקידושין, אסור לו לאדם לשאת אישה עד שיראנה. למה? אולי אחרי החתונה יכיר, יגיד, לא רצית את האישה הזאת. מה פתאום הביאו לי את האישה הזאת? זה קידושין ממלא, אז קושיה, כולם יקשו. איך אברהם אבינו נשא אותה בלי להכיר אותה? כל אחד תראה שזה תירוץ. הבן שלמה קלוגר עליו השלום, הרש"ק, כותב, תדע שאברהם אבינו כל כך היה קדוש, אמר לא מעניין אותי איך היא נראית. העיקר היא בת אחיו הייתה, בת אבי, איך לא בת אמי, והיא צדק. ידע במעשים שלה שהיא צדקת, אמר אני לוקח אותה בכל מצב, והיא הייתה קוף בפני האדם, שרה בפני חווה כקוף בפני האדם. אז כמה שהדורות יורדים היופי יורד, הכל, גם השבח של הפירות. תראה היום, אתה אוכל אפרסק, הוא ותפוח אדמה זה אותו טעם. פעם מלפפון שהיו מביאים מבית הכנסת, מתי היו מביאים? אחרי פסח, אז היה יוצא מלפפונים, עונת המלפפונים. היום כל השנה יש, זה עושה בהם זריקות. אז היו מקלפים מלפפון בחצר של בית הכנסת, כל בית הכנסת ריח של מלפפון. אם מישהו היה מבשל תרנגול בשכונה, כל השכונה ריח של תרנגול. היום מה אתה מריח? אנטיביוטיקה, קופת חולים. רגע, אנחנו באמצע. מה הרב? לא תן לי לנשום. שם ישבריך. אז מה הוא אומר? אומר רבי שלמה קלוגר, אומר זה איש קדוש היה אברהם אבינו, מכאן מוסר השכל. היום תדעו יש מגפה חדשה והרשעים אלה צריך לקלל אותם. איך קוראים להם? היום אלה הנשים שעושות יענו
רפורמים.
לא רפורמים. נו. אלה שעושים הכרות בין גבר, בין בנים לבנות, איך קוראים להם? איך? אז הן מבקשות תמונה של הבחורה, והן מראות את התמונה לבחור. והיום זה כבר נהיה מגפה, כל הבני ישיבות כמעט ככה, רובם. והם שואלים אותך למה זה אסור, חמור בן חמור. כתה אומר בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וגמרא בקידושין, הנושא אישה לשם יופי, הביאן לבנים שאינם הגונים. אליהו כתוב רוצעו, והקדוש ברוך הוא מלכה אותו. הכל הולך לאבדון. ואלה שטחניות מרשעיות לוקחות $5,000. היה פעם 1,000, 2,000, עכשיו נהיה 5,000. והם בלי תמונה, ישאירו אותה עגונה כל ימיה. איזה רשעות, מי שמע כאלה, מי ראה כזאת, שבני תורה, אנשים חרדים, ככה יהיו? לאן הגענו? תראה לאן הדרדרנו. איפה אברהם אבינו? קדוש שבקדושים. זהו, אין עם מי לדבר היום. יגידו לך מה אתה רוצה, צריך לראות אותה קודם. אז הוא לפחות לא יבייש אותה, רוצה לראות תמונה. וזה מותר? הוא מביא את התמונה הזאת, מראה לחברים שלו, מה אתם אומרים, איך האוזן שלה, ואיך השיער שלה, ואיך החותם, מתן בסתר פאף. אתה מכיר את הסיפור. היה פעם, זה מעשה ידוע, כבר 100 שנה יש לו, בספרים. היה אחד, מסכן, היה לו בת מכוערת. אז לא ידע מה לעשות. הלך אצל שטחן, אמר לו, תשמע, שטחן, ראשי תיבות, שקרים, דובר, כספים, נוטל. אתה תלך, תמצא לי איזה בחור בשבילה, ואני אשלם הרבה כסף. אז הלך, אמר לבחור, תשמע, יש לי איזה בחורה מיוחדת, והרבה כסף תקבל בית ועוד דירות ונדלן, ואתה כל ימיך לעולם תשב במנוחה. טוב. עכשיו הוא רוצה לעשות איתו פגישה, מה יעשה? אמר לה, תראה, יש לה יד אחת שהיא לא יכולה להסיס את זה קצת. אמר לו, לא, מה פתאום, אני לא אקח אחת שיש בה דמות. אמר לו, מה, הדבר כזה, אתה עושה בעיות, תתחיל רק. תשכנע אותו איזה כמה ימים, טוב, אמר לו, בסדר. אך אמר לו, אבל יש רגל אחת, היא צולעת. אמר לו, מה, גם זה הובילי עליי. אומר, אבל אתה תקבל עוד 10,000 דולר. מה? כן, כדאי לך, אתה זה, אתה ככה, אתה ככה. אחר כך אמר לו, אבל עין אחת היא לא רואה. מה? גם כן. אחר כך עין אחת היא כסוקר. היא רואה, היא נראית לצד שמאל, אבל היא רואה ימינה. כל הפוך. אחר כך, קיצור, כל פעם היה איזה משהו, כל שבוע אמר לו איזה משהו, וכל פעם מוסיף לו את הכסף. אחר כך אוזן ככה, לא שומע, טוב, צריך לזה, טוב. אחר כך אמר לו, יש רק דבר אחרון שלא אמרתי לך, יש לה אף גדול, חותם גדול כזה. אמר לו, תפסיק, וחייך אמר, כל המומים יש בה, ואתה מביא לי אותה. אמר לו, כתוב, מתן בסתר, יכפה אף. אל תדע על זה. בסוף לקח אותה. אז תאר לך, אז הוא אומר, זהו. לכן אמר, הננה ידעתי, אומר עליו השלום, בן שלמה קלוגר, זכותו תגן עלינו, שהיה אברהם אבינו, בכל מצב, העיקר שהיא בת גדולים, אמר, אני אקח אותם. משפחתי ובית אבי. יש בגמרא בפסחים, קוף ואב, הגמרא אומרת, כל מקום שכתוב בנם של קדושים, מי זה רבי מנחם ורבי סימאי? מה היה המעשה? למה נקרא בנם של קדושים? מראה אומרת, דלה הסתכל בצורתה זזוזה מי המוי. כלומר, לא היה מסתכל בשום מטבע. למה? מטבעות שלהם אז, מה שמם הרומאים היו פה, אז עשו מטבעות עם תמונות של, עם צורות של עבודה זרה שלהם. עכשיו הארכיאולוגים, אלה מצאצאיהם, הולכים חופרים באדמה, מחפשים את המטבעות. כל פעם שגב את כולם נצאו עוד איזה מטבע, וכן על זה הדרך. אז הוא מימיו לא ראה צורת מטבע. אומרת הגמרא, לכן קראו לו בנם של קדושים. ומה היה כשנפטר? גמרא במועד קטן מספרת שכל הצלמים שהיה בעיר, כולם התעוותו ביום הפטירה שלו. מרוב שהיה קדוש, אז שנשמתו יצאה ועלתה למעלה, אז בזכותה עוותו המלאכים את כל הצלמים, ואז זה היה מופת לעיני כולם. למה? זה נקרא בנם של קדושים. אז לא הסתכל צורתה דמטבע מימוי, וגם היה, אז זה תראה כמה אדם שהוא קדוש, כמה הוא היה נזהר, אפילו לא להסתכל בדמות עבודה זרה. הגחמר, והרגו אותי ואותך יחיו. מה זה הרגו אותי? למה יהרגו אותו? שיר אותו בחיים. אומר לו, המצרים היה אצלם אבון אשת איש עמור מאוד, אבל לרצוח אין בעיה, בוא תרצח. זאת אומרת, מכאן למדנו, שזה לא אומר, אם ראית אדם מדקדק באיזה עבירה מסוימת נזהר בה, שהוא כבר צדיק, לא. יש לו, פה אין לו את יצר הרע, שם יש לו את היצר הרע. לכן כותב רבני יוסף חיים עליו שלו. אומר, תדע שזה צריך להיזהר מאוד מעוון נדרים ושבועות. הוא היה אומר, פעם לפני, זה היה לפני למעלה מ-30 שנה, נכדו היה פה בארץ, בן בנו, נפטר אחר כך, קבור בבני ברק, רבי דוד חיים, היה בגיל 100 אולי, הביא איתו שתי מזוודות, ביניהם היה כתבי יד של הבן איש חי, היה כתבי יד שלו, שלא הוציאו אותם לאור. אז זכיתי אני להעתיק אותם, ונתפסו. יש באחד חיים על ההפטרות, ועוד ועוד, עטרת תפארת, ועוד. קיצור הדברים, אז הייתי רואה שם מלא מחברות קטנות, דפים שקשה מאוד לפתוח אותם. כל, אתה יכול לקרוע את זה בשקט, כי זה דף ישן נושן ומתפוצץ. הייתי רואה שהיה כותב לעצמו מה לדבר בדרשה בשבת. כל פעם שהיה כותב, ראיתי, כותב להזהיר את האנשים על נדרים ושבועות. היה הכל מותר בעיניהם, אסור בעיניהם, אבל נדר ושבועה אצל עמי הארץ זה היה דבר שכיח, וגם מתחבר עם הגויים. אז היה כותב על זה כל פעם שבשבת אני צריך לדבר על זה, היה דורש שעתיים כל שבת. אז בסוף, חצי שעה האחרונה, מוסר ענייני דיומה, מה שיש תקלות. זה באמת הייתה מגפה אז אצל היוצאי עיראק, היה מצוי אצלם, היו יושבים חבורות חבורות. אני זוכר אותם, במחנה יהודה היו יושבים. בשבת היית הולך, אני פעם נשלחתי לאיזה דבר מצווה, עברתי את, את הכביש, ריק, אין מכוניות, לא היה אז שום רכב, לא נוסע. אבל הם היו יושבים בתחנות של האוטובוסים. יושבים, יש להם איזה פרשן מדיני, ואומר להם כל מיני איזה. או לפעמים מספרים סיפורים, סיפורי אלף לילה ולילה, סיפורי בגדד. אז הוא כל משפט שאומר, נשבע. שמה אתה נשבע? כך היה דרכם. הוא היה אומר, נשבע בן נביא, ונבי. לא הייתי מבין מה זה המילה ונבי. ונבי, בן נביא. בלעזר, בלעזר, היה להם שם קבר עזרא הסופר, נשבע בקבר עזרא הסופר. הוא מספר איזה סיפור שקרה איתו, הוא אומר לו, לא מאמין לך, ברוך הוא לבוק. זאת אומרת, תשבע בחיי ונשמת אביך. אומר, ברוך הוא לבוק. איך היה? אז זאת אומרת, אתה רואה לפעמים אצל בעלי בתים, דבר מסוים הוא לא חמור בעיניהם. חברות חמורות, זה הרי על שבועה שאמר לו טיסה, זעזעה, כל העולם מזעזע, 400 פרסה. אבל זה אצלם דבר קל. אומר לכן, ייזהר האדם בכל המצוות ובכל העבירות, שלא יבוא לידו שום תקלה לעולם. השם יתברך, יאריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים. תזכו לחיים טובים ומושרים. כל